שידור ושיעור ושיגור ושלשול ושרשור של השידור. יש מישהו בבית? הגענו עד אלון. רגע, מה קרה לתמונה? אנחנו פה צריכים להסתדר. רגע, בסדר, עכשיו יש שידור ושיגור. נקווה שיש צופים וצופיות ועין לציון צופיה, והכל יהיה איתנו בעזרת השם. אז קודם כל, חג שמח, קמים לשמחה. תזכרו להגיד קמים לשמחה. אף אחד לא מועד ולא מתמודד, אנחנו עומדים, קמים ועומדים. טוב, מי איתנו על הקו? שלומי צפנת פענח. צפנת פענח, צריך לפענח את הצופן. טוב, אז ככה, כמה דברים חשובים. אתם יודעים שכל מה שקורה עכשיו זה חלק מהתוכנית התוכנית שהתחילה כבר לפני הרבה שנים, והיא מגיעה לשלבי הביצוע שבה. אבל מרוב שהתוכנית הזאת מטורללת, מרוב שהכל פה הולך סחור סחור, אז אנחנו נמצאים היום שגם האנשים שעוקבים, אז זה קצת קשה להם לעבד בעין את כל הנתונים. אני קראתי לשיעור הזה שההבדל בין חירות לחרות, חרות בתת, זה גם, יש שפה שהשתרשה בסלנג שלנו, שנקראת חרטה. אז זאת אומרת, חרטות, אז השאלה אם אנחנו נמצאים במצב של חירות, במצב של חרטות. אז קודם כל, באמת ערב משובח, ערב מוצלח, ערב כמה שיכול להיות טוב, שיהיה טוב בעזרת השם. לא לפחד מכלום. אל תתייראו ישראל, כי כל מה שהשם עושה, עושה רק בשבילכם, עושה בשבילנו, אז אין מה לפחד. תעשו שיתופים, שיתופיות. אנחנו עדיין בהשראה של חג הפסח, חג החירות. עכשיו, אני נגעתי ואני נוגע בזה כבר הרבה זמן. אני אומר שתראו, צריכים לצאת, כי אחד הדברים שהאמת, היא צריכה להיאמר וגם להיראות. וכשאתה אומר שאתה עם חופשי בארצנו, ואנחנו בני חורין, ושעבדים היינו, וכל מיני, ומדינה דמוקרטית, ויש לנו את חג העצבנות, שכביכול, הכל זה מעטפת של שקר אחד גדול. אחד, אף אחד כאן הוא לא בן חורין. שתיים, אתה לא בשום חירות. שלוש, אתה לא היית עבד, אתה עדיין, כולנו עבדים. וכל מה שקורה סביבנו זה מעטפת, צלופן של שקר מתמשך, שדווקא הרי הקדוש ברוך הוא עשה כל דבר זה לעומת זה. זאת אומרת, בזה לעומת זה, זאת אומרת, כל הרוע וכל השקר הגדול והסמיך והחושך הסמיך הזה שאפשר למשש אותו, וימש חושך כתוב במכה התשיעית. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בכל החשיכה הזאת, בכל החשיכה הזאת. דרן שואל אותי שאלות, וזה, אני לא מצליח להשיג אותך, אני צריך לדבר איתך מחר. כל מה שאני שולח לך, אם תצליח בעזרת השם, רן הוא המתרגם האולטימטיבי שלנו. אנחנו לא רוצים את שפת הכישוף, ורוצים שזה יהיה בעברית. בעברית אתה מקבל כוח. רן החסיד הזה, או הבחור הטוב הזה, הוא עוזר לנו, כי אני, אפילו שמבינים את השפה הזאת הלועזית ששייכת לעיזים, אז רק התייחסתי אליו שנדבר מחר בעזרת השם. אז אמרנו, בתוך החושך הסמיך הזה, בתוך החושך שאתה כבר ממשש אותו, אתה כבר רואה שכל המעטפת של השקר היא לא שהתערבבה באמת. האמת כבר מזמן נשכחה מהלב. עכשיו, הדברים האלה מבחינה עניינית, מבחינת החיים שאנחנו נמצאים בהם, זאת אומרת, מישהו איש של אמת או אנשי אמת, הם אומרים, תשמע, הבנתי, ראיתי, ביררתי, הבנתי, מכאן מה אני עושה. זה אמור להיות, או אמורה להיות ההחלטה הנגמלת בפי אותם אנשים שמתמודדים עם המראה של המציאות החדשה, שהיא ישנה, אבל בעצם העובדה שאתה פתאום נחשף אליה, אז אתה מבין שהדרך שלך שהלכת בעד היום, אם אתה ממשיך ללכת עליה, אתה נמצא באותו החושך. אז עכשיו, הקטע הזה של היציאה מאותו חושך, זה לא שמדליקים את האור. כתוב בבריאה שהקדוש ברוך הוא, כתוב, יוצר ובורא. זאת אומרת, היצירה זה נקרא יוצר אור ובורא חושך. זאת אומרת, מי שחושב לרגע שהסיסמה המטומטמת של אלה שמחרטטים אותנו, המדענים באוניברסיטות היווניות, שכותבים לך בהגדרה של חושך, היעדר אור, זאת אומרת, הם אומרים לך ככה, ואנשים הולכים עם הסכמה הזאת, הולכים עם החרטה הזאת, הולכים עם השקר הנוראי הזה. חושך, הם אומרים לך שעכשיו אתה נמצא, נגיד, בחדר מואר, לקחת את האור, קיבלת חושך. זאת אומרת, הפעולה שעשית, חיבית את האור, נוצר החושך, זאת אומרת שהיעדר האור יצר את החושך. וזה לא נכון. יוחאי, רציתי להתקשר לראות שהגעת בשלום, אני מקווה שהכל בסדר, הם היו בהר ציון היום. עכשיו, אז הקטע, היעדר החושך זה שקר. כי זה שחיבית את האור, השם ברא באותו רגע את החושך. זה לא היעדר אור. החושך הוא בריאה בפני עצמה. וזה מושג שחייבים להבין. ותעשו שיתופים באמת, שיותר אנשים, יותר מבחינת הרעיון, שנוכל לזכות את הרבים. תשימו בקבוצות וואטסאפ שלכם, ותשלחו את הקישור. עכשיו, בקיצור, העניין הזה של שבו אנחנו בעצם רוצים להבין מה זה החושך. בעצם העובדה, זאת אומרת, אז בוא נבין רגע אז היום יש אור, אבל יש חושך. זאת אומרת, שגם בהיעדר כביכול האור, יש חושך, או בהימצאותו של האור יש חושך. זאת אומרת, אין הבדל אם יש אור או אין אור, מה הכוונה? החושך, אתה רואה בן אדם, שני בני אנשים, שני בני אדם, 13, ואתה עומד, ו10 אנשים רואים מציאות אחת, ואחד רואה מציאות שונה לגמרי. ראינו את זה ממש הלכה למעשה, כשאתה ראית אנשים עומדים בתור לקבל זריקה. 10 אנשים ואחד עומד שם וצועק, אומר להם מטומטמים, למה אתם מפקירים את הגוף שלכם? זאת אומרת, השם הזרחה, היה אור, הנאונים דלקו, הפנסי תאורה דלקו, היה אור יום, אבל האנשים האלה היו בחושך. איפה היה החושך? במחשבה. כשהמחשבה חשוכה, אז זאת אומרת, אתה נמצא במכת חושך. המכה ההיפנוטית, אנשים פה לא מכירים מה זה היפנוזה. ההיפנוזה היא, אני רוצה רק, אם הייתי יכול להראות לכם, בעזרת השם שיהיה אולפן, אני אראה לכם מה זה אנשים מאופנתים. אדם מאופנת, שלא תחשבו שהוא נראה שונה. זאת אומרת, זה יכול להיות אחיך, ואתה תראה אותו, והוא מתנהג כמו שאתמול ושלשום ולפני שלשום. הכל נראה בסדר. הוא מדבר איתך, עונה לך, צוחק איתך, חי איתך, נוסע איתך, עושה את כל הפעולות. אבל מה קורה בקוד ההיפנוטי? ברגע שהוא נחשף, אני מדבר עכשיו במושג שנקרא היפנוזה, זה סוג שמחשפים את הבן אדם בשפה של פעם. שפה של היום זה היפנוזה. מה קורה למאופנט? אני אתן לכם רק שתבינו, אני בזמנו הייתי עושה, או שגם, לא רוצה להיכנס למה שהיה, אבל אני יכול, השתתפתי במופע של היפנוזה. לכן אני גם בין היחידים שמכיר את ההיפנוזה. ומשתמשים בזה לצורכי מופעים, שהיום בישראל אסור לעשות מופעים כאלה, בשביל זה אני לא מתכוון להגיד פה איך זה נעשה ואיך זה, אני רק רוצה להגיע בתוצאה. היה פעם מאפנט, שקראו לו אבישלום דרורי. אבישלום דרורי זה בגללו, כביכול, המציאו את החוק שאסור לאפנט, אלא רק אחד שהוא דוקטור, רק אחד שהוא שייך לאילומינצים. רק לא מותר, ואין כזה חוק בשום מקום בעולם. מה הסיבה, כביכול, שאסור לאפנט? שבאחד המופעים שהוא עשה, איזה בחורה נרדמה, תרדמת היפנוטית, שזה לא נכון, אין דבר כזה, זאת אומרת, זה עשו לה את זה בחבלה, שתדעו שהממסד, המוסד, מה שנקרא הסדום הזה והשבק, משתמש בהיפנוזה כחלק מהמערכת היומיומית שלו. זאת אומרת, כל ארגון ביון משתמש היום בזרקיה. זאת אומרת, יש גם זריקות שיכולות להוביל את האדם לדיבור ולהוציא ממנו את כל מה שהם רוצים, להוציא ממנו בלי הרבה להסתבך איתו. עכשיו, למה אני מדבר על המאופנטים? רק שנבין את המושג של המאופנט. עכשיו, כשאתה לוקח 10 אנשים, מעלה אותם על במה, שזה היה מותר, זה עדיין קיים בעולם, יש אפילו תוכניות טלוויזיה כאלה שאתה יכול לראות איך זה נעשה בפועל. זאת אומרת, האדם, הוא לא נמצא באיזה תרדמת, שלא תחשבו שהוא פתאום ככה טועה ובועה. יש כל מיני סוגים של היפנוזה. למה אני מדגיש את העניין הזה? כשיש מה שנקרא, מה שפועל על אותו אדם או על אותה אישה, הקוד ההיפנוטי. עכשיו, אני רק רוצה שתבינו מה זה עושה לבן אדם המאופנט. בתוך המכשירים האלה, לכל מי שיש מכשיר טלוויזיה בבית, אז תדעו לכם שאם הוא צופה בזה, הוא מאופנט בעל כוחו, גם אם הוא חושב שהוא ערני. מילות הקוד, יש מה שנקרא קודים שצריך לפצח, כי בדרך כלל צורת ההיפנות היא סוג של גלים. אני לא נכנס עכשיו איך זה מתבצע. יש לי מספר הפטנט שהם לא התביישו לרשום על זה פטנט. ולא רק שהם לא התביישו לרשום על זה פטנט, הם שמים את זה בכל המעדורות ובכל הערוצים, בכל אפיקי השידור שלהם, כחלק שמוטמע בתוך המערכת. אם אתם שואלים אותי אם זה מותר או אסור, להם הכל מותר. כי לפושעים מותר. אמרנו שהכל עולם של חושך, עולם של שקר. ואת או אתה נתתם בשתיקה שלכם להם את הכוח. לא נתתם בעבר, נותנים בהווה את הכוח להשתמש בכם או בנו. אני לא מדבר כאילו אתם, אנחנו כולנו באותה סירה. היום הסנן בנדטו, אני כבר לא ממליץ עליו, מה שאתה שואל. חגים וזמנים, לססון או לשמחה, אין ססון ואין שמחה אל התורה. אברהם הגואל, המלאך הגואל אותנו מכל רע. אז ככה תראו. אז בקוד, אותו קוד היפנוטי, הוא בעצם יכול להיות תמונה, יכול להיות סוג של גל מיקרו שאתה לא רואה אותו. אם אתם שואלים אותי מהם הקודים שאני חושב כמי שמבין בזה, אחד זה הסמל של שני המשולשים ששמים אותו במעדורות שנקראות חדשות. זאת אומרת, המשפט הוא חדשות, התדר שמלווה את החדשות, שמוטמע בתוך המוזיקה או בתוך הצלילים או בתוך השעון של שעה הגולה שמלמד חדשות. אני אענה לגל, גלי. יש היפנוזה, ובו זה נושא מעניין, אבל אני נגעתי בו רק בשביל שיהיה לנו פשוט יותר מודעות, ולא רציתי להיכנס, אבל בעזרת השם נעשה על זה שיעורים, שהשם ייתן לנו את הכוחות ואת הידע, ואני אסביר. יש מה שאת מתכוונת, מה שהתכוונת גלי, זה אומר שזה, אתם יודעים שהאדם יכול לרפות את עצמו. האדם יכול לרפות ולסדר לעצמו את המחשבות, לאזן את עצמו מכל החרדות שלו, וכל מה שהוא צריך לעשות זה כביכול, מה שהיא קוראת לזה טרנס, אני לא רוצה להשתמש במילים האלה, או אוטוסוגסטיה, כל מיני שמות שקשורים להם. הקטע של הכניסה שלך לתוך עצמך יכולה לרפא כמעט את כל המחלות. אבל מה? הריפוי האמיתי הוא בא מזה שמישהו אחר יעזור לך להכניס את עצמך לעצמך. בשביל זה צריך מאפלט. כשהיא דיברה על מישהי שבעצם במה שהיא עסקה שמאפנט את עצמו, אז יש לו קושי, כי הוא לא יכול לרפא את עצמו. הוא יכול לשלוט באיברים בגוף שלו או בתת מודע שלו. תכף אני אסביר על זה, רן, תכף אני אסביר. אז אבל שלא נצא מהקו, שרק יהיה לנו תובנה של אותה היפנוזה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שנגיד למישהו חס וחלילה יש איזושהי בעיה רפואית. עכשיו, המנגנון של הגוף של כל אחד או אחת מאיתנו עובד, השם סידר את זה, כמו שהעולם עובד, כמו שמדינה עובדת. זאת אומרת, בתוך הגוף שלך או שלך יש צבא מסודר, שיש לו רמטכ"ל, ויש לו חיל רגלים, וחיל הקשר, וחיל השריון, בחיל האוויר, בחיל הרגלים. זאת אומרת, כל החילות האלה נמצאות במה שנקרא חלקים ננומיקרונים. עכשיו, החלקים זה השפה שלהם, הננומיקרון. השפה שלנו, הכינוי זה חיידק. עכשיו, איך פועלים החיידקים? מה, איך זה עובד? הרי אם אתה רוצה להתבונן רגע בתוך מערכת הגוף שלך או שלך, אתה יכול לראות פה פלאות ופלאי פלאים. נתחיל רק מחילופי התאים שהופכים תינוק למבוגר. זאת אומרת, אתה אתמול תסתכל בתמונות, היית תינוק, כמו כל התינוקות החמודים האלה, היית תינוקת. איך הפכת לילדה, לנערה, לבוגרת, למתבגרת או מתבגר וכן הלאה. עכשיו שימו לב, אז מה שקורה מבחינת ההתאבות הזאת של כל רגע ורגע וכל אלפית שנייה שבעצם חילוף החומרים של התאים הוא פלא עצום שאף אחד לא מדבר עליו. שמעתם פעם מישהו מדבר על התאים שלו שהיו לו כשהוא היה תינוק או כשהוא התבגר? נכנס מלאך קטן מי שראה. עכשיו, תבינו, הזכוכית כאן סגורה ואטומה, והלבנים האלה שנכנסים, שנראים כמו נוצות, זה סוג של מלאכים. טוב, רק כך אמרתי את זה בהערה, באלף. זה טוב. עכשיו, אז מה קורה? בכל אותו גוף שהשם ברא לנו, למשל, אם בן אדם נשרט, נשרט שריטה ויורד לו דם, יש מערכת שפועלת כמו צבא, שהמרכז שלה נמצא במוח, והמוח זאת פעולה שנעשית בתוך הגוף, והיא בעצם שולחת חיל פרשים, חיל רגלים, חיל אוויר, חיל שריון, תלוי מה המכה, מה הטראומה, מה שנקרא, מה אותו הליך שאותו צריך לתקן ולשמור על הגוף. אז הקדוש ברוך הוא בחוכמה אדירה ואינסופית ברא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו סוג של חיל משמר מסודר ונהדר. אני אעביר אתכם לעוד פאזה. אתה עכשיו אכלת סטייק, אכלת או אכלת סטייק עסיסי ועבה על האש, הנטריקות, לא משנה מה. הבשר הזה שנגסת ולעסת, הרי לא שינה את הצורה שלו מהלעיסה, הוא רק התפרק, אבל הוא עדיין גוש בשר. הוא אכלת עכשיו סטייק בגודל מסוים, הוא אכלת, הוא בתוכה נכנס למערכת העיכול. עכשיו קוראים פה המון דברים מופלאים באותה מערכת העיכול. זאת אומרת, יש לך פה הרבה שפורפרות, נקרא לזה, הרבה צינורות. ואיך זה יכול להיות? צינור אחד שמעביר נוזלים, צינור אחד שמעביר חמצן לריאות, צינור אחד שמעביר את המזון למעיים. עכשיו, איך זה שאתה בולע, האוכל מסתדר ולא הולך לשום צינור אחר? שנמצאים באותו ושת, באותו גרון, איך זה יכול להיות? לא שאלתם את עצמכם, נכון? נראה לכם פעולות רגילות. עכשיו, כשהאוכל, בוא ניקח עכשיו רגע, נעבור לפאזה נוספת. כשזה נפגש עם מערכת העיכול, יוצא צבא, ממש צבא, יוצא להילחם. בתוך, הרי למה נקרא, אתם יודעים שבשר בארמית ובערבית נקרא לחם. נקרא לו לחם, נקרא לחם, בשר נקרא. עכשיו, הלחם, או אני מדבר רגע על הבשר, שאתה או את אוכלת נגיד סטייק, אז מה קורה? הוא מגיע אחרי שהוא השתלשל דרך הצינורות הנכונים, והוא לא סתם אותם. מערכת מדהימה בכלל, כמה שאתה תלמד יותר, ותבין איך הבורא ברא את העולם וברא אותנו. איך זה ניסי ניסים ופלאי פלאות, איך אנחנו חיים פה. במיוחד שיש אנשים מתוכנו, שלא רוצים שנהיה כאן. העמלק הפנימי לא רוצה שנהיה פה. עכשיו, מה קורה? אותו נתח בשר שאכלת או אכלת, יורד למעיים. עכשיו, פה מתבצעות עשרות פעולות. כמו שאמרתי, בשפה הצבאית, נשלחת חוליה תלוי לגודל הבשר. עכשיו, החוליה הזאת יוצאת עם כלי נשק מתאימים, זה נקרא חומצות, שיודעות לאכול ולהמיס את הבשר שעכשיו בית הבליעה הוריד במעלית בצינור המסוים לכיוון המעיים. ושם הצבא הפנימי שנמצא בכל אחד או אחת מאיתנו יוצא ומפרק לכל מיני גורמים, אחד מעביר לקיבה, אחד לפלטה, אחד למחזור הדם, לכבד. הפעולות האלה נעשות עם מנגנונים מחושבים, אין פה מקריות כלל, ממש מסודר. עכשיו, אם אתה מבין או את מבינה שהקדוש ברוך הוא בנה בתוך הגוף שלך או שלך מערכת מושלמת שפועלת ואת לא מכירה או אתה לא מכיר אותה. ובשביל להכיר אותה, אתה צריך ללמוד אותה ולדעת לדבר איתה. עכשיו, כשאתה יודע לדבר איתה, זאת אומרת, יש לך סוג, אני אספר לכם, אני יוצא רגע מההסבר הזה, ואספר לכם סיפור שמתוך החיים. היה לי, הכרתי איזה מישהו שסיפר לי על, שהייתה לו אימא מאוד מיוחדת, שהייתה באזור נתניה, הייתה אישה מאוד מיוחדת, ככה הוא מספר עליה, והדברים שהיא ידעה, אתם יודעים, סוג של אחת שרואה דברים, או ש... אבל דווקא הדברים שהיא ראתה, זאת אומרת, הייתה מייעצת לאנשים, אנשים היו באים, הייתה רואה מה שנקרא עתידות, או ידע על ההווה, העבר של בן אדם, אז היו מגיעים אליה. והיא גם ידעה לרפות, או ידעה למה נגרמת סוג זה של מחלה זה או אחר. ויום אחד, ככה בשיחת חברים, כאילו, אתה יודע, הוא אמר פעם, הוא סיפר על אמא שלו, זכרונה לברכה, שהיא אמרה לו, שהם היו עוד נערים והתבגרו, היא הייתה אומרת, מייעצת לאנשים, שאם יש לך כאב, נגיד ברגל כואבת לך, היד כואבת לך, איזה איבר בגוף, אז היא אמרה לו, אתה יודע למה זה קרה לך? כי אתה לא נותן לו לאותו איבר תשומת לב. אתה לא מדבר אליו, אתה לא מלטף אותו, אתה לא מתחשב בו, אתה לא נותן לו לנוח. ותאמינו או לא, זה בדיוק מה שקורה. כשאתה או את מאמיסה על הגוף או על איבר בגוף, ואת לא מתייחסת או אתה לא מתייחס לאותו איבר, אז הוא צועק את הצעקה שלו. ואז הצעקה שלו היא כאב, אותו כאב, הרי כשכואבת לך, כואב לך היד, לא עלינו, של מי שכואב משהו לאמן ולכל היצורים שסביבנו ולשופטים שכואב להם, זה לא ביד באמת כואב, כי היד היא בשר. כואב לו במרכז העצבים במוח, שהעבר משדר, ואז אתה נוגע באותו מקום כואב, ושם כביכול כואב לך. אבל זה לא נכון. איך אני יכול להוכיח את זה? בהיפנוזה. מי ש... עכשיו, היא דיברה קודם על מה שהם קוראים, אני מעדיף לא להשתמש בשפות שלהם. אבל היא קראה לזה אוטוסוגס. לא משנה. זה שיעור מפני עצמו, שיעור, אפילו סדרה של שיעורים, שאני יכול לעשות את זה עם הדגמה, ולהראות את זה על מאופנטים, אבל אסור פה להפנט, צריך להביא, שיהיה לנו אולפן בעזרת השם, אני, בעזרת השם, בלי נדר, אם ירצה השם וייתן לנו את היכולות האלה, אז אני אראה לכם את זה, ואתם תהיו בשוק. עכשיו, אז יכולת הריפוי נמצאת במתן הוראה, לחיילים שנמצאים אצלך בגוף, שהם פועלים, כמו שאמרתי, אפילו על מערכת העיכול. עכשיו, ופה צריכים להבין, המערכת המושלמת ביותר בעולם זה הקדוש ברוך הוא, שברא בצלמו ובדמותו אותנו כבני אדם. והמכונה הזאת, או החלק, הדבר המדהים הזה, שנקרא הגוף, אותה גבייה שאתה הולך איתה, לא חקרנו אותה באמת, לא הכרנו אותה באמת, אנחנו לא מכירים אותה באמת, כי זה חלק מאותה מערכת השקר שמשתמשים בה כנגדנו. עכשיו, וכוחה, או כוחו של הנפש, הרי אנחנו מורכבים גם מנפש, גם מרוח, גם מחיה, וגם מנשמה. עכשיו, ההרמוניה, הניצוח הזה, של כל הכלים האלה ביחד, יוצרים את המערכת הכי נכונה שיש בעולם. אז הדברים האלה, מבחינת השכל הישר, מבחינת הכוח, התובנה, שאם, לא שאם, כשקיימת בתוך האדם מערכת, וזה נמצא בכל אחד, אנחנו לא מכירים אותה, אבל מכיוון שיש פה סוג של צבא, וכשדיברתי קודם, אז אמרנו, תראו דבר פלאי, וזאת שאלה. נגיד, עכשיו אדם אכל סטייק רציני, והוא הגיע אחרי שהוא עבר את בית הבליעה, והשתלשל ולא חנק אותו, והגיע לאותו מקום ששם הוא מתחיל, בתהליך הפירוק. אז אמרנו שכביכול מגיע סוג של צבא, סוג של חיילים, סוג של כוחות שפועלים, והם באים עם הכלים שלהם. אחד הדברים שמייצרים המעין או הקיבה, זאת חומצה שהיא בשניות יודעת להפוך בשר עבה לנוזל. לפני דקה זה היה בשר או כמה דקות. הסיסי והווה. החיילים שנמצאים במעיים שלנו יצאו, תקפו את הבשר, כי יכול להיות בשום צבאי תקפו, ואז הם ניסו וחילקו את הבשר. חלק לדם, חלק לקיבה, להפרשה, בכל חלק בעמסה הזאת, מלשון לעמיס, נעשה פעילות זו או אחרת לגוף ולנפש ולמוח. עכשיו שימו לב מה קורה. הבשר של הבהמה והבשר שלך בגוף זה אותו בשר. אם תיקח בשר אדם ותיקח בשר של בהמה, תראה שזה כמעט אותו הדבר. עכשיו, מה קורה פה? איך יכול להיות, תשאלו את עצמכם, החומצה שיוצאת מתוך בשר תואם, יוצרת כלי שאוכל את אותו הבשר ולא פוגע בבשר שיש לך בגוף. שאלה מדהימה, לא? איך זה יכול להיות? אז מתחולל פה ניסי ניסים בתוכך כל רגע כשאתה או את אוכלת. אתם יודעים למה יש בית מקדש? בו צריכים להקריב קורבנות. בית המקדש האמיתי זה מה שנמצא אצלך בפה. כי כתוב על בית המקדש ושכנתי בתוכם. כל הפעולה של הקרבת הקורבן, עוד פעם כשיהיה בעזרת השם אולפן, אני כבר הכנתי סרט על איך זה נעשה, רק פשוט עוד לא אין לי את האפשרות להעלות אותו בה. אבל עוד מעט בעזרת השם, בזכות התרומות, בזכות האנשים הטובים, אני מניח שאנחנו נצליח לעמוד במשימה. עכשיו בבית המקדש בעצם יש הקרבת קורבנות. מה עשו בבית המקדש מהבוקר עד הערב? יש קורבן שלמים, קורבן תמים, קורבן מתן קורבנות, יש קורבנות. אבל אני לא נכנס עכשיו לעבודת המקדש, אני נכנס אבל שהפעולה של האכילה והפעולה של הקרבת הקורבן היא מקבילה. עכשיו, אז אם הבנו שבתוך מה שאנחנו אוכלים, נתתי רק דוגמה קטנה על פלא פלאים שאף פעם לא חשבת עליו. אמרנו, עוד פעם, שיהיה מי שלא הצליח להבין את העניין, בשר שאתה אוכל, אותו בשר שמגיע למערכת העיכול, ממנו יוצא סוג של צבא, סוג של חיילים. עכשיו, אתם יודעים מה קורה במציאות? זה נתתי את הדוגמה, שאנחנו בעצם בנויים כמו מערכת צבאית, אני בכוונה משתמש במילה צבא, או ממשל צבאי שנמצא בתוך הגוף, שמי ששולט עליו זה המוח. אבל זו פעולה שמתקיימת כל רגע ורגע מלבד המחשבות שלי, מלבד הדיבור שלי, זאת אומרת, ומלבד ההתרחשות של מה שאני חווה, אין בהתרגשות, אין בדברים כאלה או אחרים, זאת אומרת, כל הפעולות האלה כמובן שמשפיעות על אותו צבא פנימי שנמצא בתוכנו. אבל אנחנו לא מכירים את הצבא הזה. הצד השני, על זה שנקרא השם צבאות, נכון? צבאות, מה זה צבאות? מה זה בכלל צבא? תכף אני אגע גם בזה, תזכיר לי עוד מעט מאוד, שלא נצא עכשיו מהעניין של הבשר וחלב. הבשר, הרי מה זה חלב? אני אגע בזה, רק הוא אמר. חלב שתדעו, זה דם. רק שהוא לא יהיה דוחה מבחינת הצבע, השם ברחמיו הפך אותו או לחלב או לחלב. חלב זה משהו בין הבשר לאור, בין השומן או בין הבשר לעצם, שנקרא, שעוטף את הבשר, זה נקרא חלב. ויש את החלב שיוצא מעטין של בהמה ערה, ערה מלשון שהיא בהיריון, או של אישה ערה. עכשיו, העניין, יש לזה כמה, מה שנתנאל העלה פה, יש לזה תשובה מלשון הקבלה, כי זה נקרא דין, זה נקרא חסד, ואתה מערבב את הדין בחסד. אבל זה שיעור, נתנאל, אם תרצה, נעשה את זה בנפרד, כי אנחנו נצא מדברים חשובים, ואני, הרי כל פלח בקטע של מה שעכשיו אני מדבר, מוציא אותך לעולמות נוספים, שעל כל אחד זה שיעור על בשר וחלב, אנחנו יכולים לשבת פה, עד הבוקר רק נתחיל. רק נתחיל. אני רק רוצה רגע לגוע, אז לכן הדברים האלה יפים, וזה התורה הנפלאה והמופלאה הזאת, שאנשים מפסידים אותה. שהם לא מבינים ולא לומדים אותה. מי ייתן, והשם ייתן לנו, לעשות שיעורים כאלה כל היום וכל הלילה, ונקיים והגית בו יומם ולילה. כי אתם רואים, כשמסבירים תורה בצורה הזאת, אז היא אחרת מכל מה ששמעתם אי פעם. ולא בגלל שחיים אומר את זה, אלא בגלל שזאת השליחות. זאת העת וזה הזמן שהתורה תרד בממדים וברבדים האלו. ושנתפלל כולנו, נבקש מהבורא שייתן לנו, באמת ייתן לנו, את כל היכולת להעביר, וישמעו את זה כל העולם, כי גם הגויים צריכים לשמוע את זה, כי הם מחכים לשמוע את זה. צריך רק את מישהו שיוריד את זה, שיביא את זה לכל אוזן. אז השם, אתם רואים את חיים כהן החלבן, שנתן לנו את הכוחות האלה, והשם שמוריד, אני לא ידעתי שאני הולך לעשות שיעור על זה עכשיו. אתם חושבים שאני הכנתי על פית מהשיעור הזאת? מה זה? אני רק יושב פה, והשם נותן, כמו שאנחנו רואים בתחילת התפילה, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אתם יודעים מה זה השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך? זה ראשי תיבות של עדנות, שפתי זה שין, תפתח זה בבב, איש, ראשי תיבות אשתו, אשתו של הבורא. אנחנו השכינה שצריך לחבר אותנו, כי אנחנו בעצם החיבור האלוקי, שבעצם אלוקות היא רק חלק מרובד של כל מה שמקיף את מה שנקרא הבורא, שהוא בלתי ניתן לתפיסה או להבנה בכלל. אבל עצרתי רגע את השידור רק לדבר על זה, שנוכל רק להבין את היכולות, או מה אנחנו כעם ישראל, או מה העולם כולו מפסיד, כשאתה לא נותן להם את הידע שהם כל כך צמאים לו, והם אפילו לא מודעים שהם צמאים לו. עכשיו נכנסתם כאן, השם זיכה את מי שזיכה להיכנס לשיעור. אני ביקשתי שתשתפו עוד, כי חלק מהנתינה היא לשתף עוד אנשים, תיתנו לעוד אנשים שיחוו את החוויה, וזה יפתח להם צוער, תובנה וחוכמה בשביל להמשיך עם זה הלאה. עכשיו תראו. אז למה בעצם העליתי את זה? זה שיעור שאפשר להרחיב אותו המון, ואפשר אבל אני רוצה לגוע רק בנקודות אני אגיד למי ש אנחנו אמרתי, את לא שומע את השיעור של אתמול, אז תקשיבי לו, אז תראה שכבר אמרתי את זה, את מה שאת אומרת. שיש סימני גאולה. אבל זה רק סימנים, זה רק פוטנציאל, בר מימוש. אבל בין המימוש לבין העשייה בפועל, עדיין יש כברת דרך. והיא בדרך כלל תאונה בזכויות. שהלוואי שיש לנו. אבל אני רק רוצה רגע לחזור רגע לקו הרעיוני הזה של התובנה ההיפנוטית. לא סתם נגעתי בזה. אז יש דרך לתקשר עם הצבא הפנימי הזה שיש לך. והיכולת תקשור עם הצבא הפנימי שנמצא בתוכך, מה זה תקשור? לא המילה תקשור. יכולת הדיבור, יכולת ההתממשקות, יכולת ההסתנכרנות. מה זה המסך שחור? לא רואים אותי? תגידו אם רואים או לא רואים, אני לא... וואו. אתם רואים? תכתבו רק אם כן או לא. טוב. הפיסטוק יודע לעשות, אבל מה שערן אמר, קודם כל תצאו ותיכנסו, דבר שני, ערן תסביר להם על הלייקים ועל השיתופים, איך עושים את זה, שלוחצים על, איך שמים בסטורי. ברגע שאתם מעלים את השידור לסטורי שלכם, ולוחצים לייקים בלי סוף, אז זה מבלבל להם את האלגוריתם שמשבש לנו את השידור. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, הנה רן ניתן פה הסבר, רן תסביר להם בתוך הכיתובית, איך עושים את זה. ותעשו את מה שהוא אומר, ואז אנחנו מגדילים את יכולת השידור. הם מאוד מגבילים אותנו, הם לא רוצים שהשיעורים האלה יגיעו לחוץ מאותו קהל מצומצם. אז זה לא יעזור להם. זה פשוט לא יעזור להם. כי הדברים האלה יותר חזקים מהם. אז עכשיו בואו רק טוב, אז בואו עכשיו את כל הדברים האלה, בואו נתעסק בשיעור עצמו, בדברים הרציניים. יכולת הפנימית שלנו לדבר עם האיברים שלנו היא גם יכולת הריפוי, אין לנפש ואין לגוף. ומה שגילי אמרה קודם, זה רק חלק קטן מהיכולת האמיתית שניתן לעשות איתה מערכת ריפוי. הרי כשהיה בית המקדש קיים, או בוא נלך איתכם למאות שנים האחרונות, ומה שקרה פה, הרי אתם מבינים שבעולם לא היו בתי מחלות. מחלות היו, אבל בתי מחלות לא היו. לא היו בתי מחלות, לא בלינסון, לא איכילוב, לא כל השמות המאפנים האלה. ולא היו MRI, ולא היו את כל הדברים האלה. עכשיו, אנחנו רבנו הקדוש, שהוא מדבר על הדור הזה, ולא יעזור לאף אחד כלום. אומרים לי אנשים, חיים תשמע, תדבר פחות על התורה ועל הבורא. כי אנשים יקשיבו לך במיליונים, יקשיבו לך, אנשים יקשיבו לך, כי ברגע שאתה מדבר על דת, אנשים, אני לא מדבר על דת, אני מדבר על הבורא. אז אנשים פשוט עוזבים אותך ובוכים כי אתה נכנס לנישה, וממש פונים אליי בצורה, אפילו מציעים לי לממן לי, אני לא צוחק. אני אומר, זה לממן אולפן, רק תבוא, אנחנו נותנים לך אולפן, רק תבוא תדבר על מה שאתה יודע במערכות הרגילות. אל תדבר על הבורא. אתם מבינים, ואני אומר לכם, ששמעתי וקיבלתי הצעות בשנים האלה, לא אחת ולא שתיים, אנשים מאוד רציניים. אתה יודע, רן, הוא שם לב לדברים האלה. אני שמתי לב, היום היה לי קצת זמן יחסית. אז ישבתי איזו שעה וראיתי, קראתי פוסטים של אנשים. והם, לא הייתה להם בושה, הם העלו מילה במילה מה שאמרתי, והם יחסים את זה לעצמם. זה לא רק שאין להם בושה, יש להם חוצפה. עכשיו, זה את מצטטת אותי, את העין מהדעת, מהדעת, נכון, אסתי? תגידי, רואים שמי שלמד ממישהו, הלכה אחת, או ידיעה אחת, יביא דברים בשם אומרם, תמיד. כי כתוב, ותביא אסתר למלך בשם מרדכי. ואתם יודעים, יש אדם, לא סתם בפרקי אבות, מי אלה האבות? האבות זה אברהם, יצחק ויעקב, שכל העולם מושתת עליהם. זאת אומרת שזה יורד למטה, הקדוש ברוך הוא מוריד דרכם את אבות החוכמה. עכשיו, אז הדברים האלה, הם באו מבחינת הרעיון, כמו שהיא עכשיו כתבה, דיברנו כבר שנים רבות, אומרים שהכל זה תדרים. ואת חיבור של אותיות בעברית, שניתנות, שימו לב עכשיו, ניתנות לאדם מסוים או לאישה מסוימת, זה נקרא העברת התדר במדויק. זאת אומרת, כמו שאתה עכשיו רוצה להגיע לאתר, בחרת את אינטרנט שלהם, אז אתה, אם אתה תרשום עכשיו www ותשים את הנקודה, לא במקום, אתה תגיע למקום אחר לגמרי. הנקודה היא השייכות. עכשיו, אני הבאתי דוגמה קטנה, אבל אני אביא רגע דוגמה יותר רצינית. אתה לא יכול לשים היום, נגיד יש לך, אני אקח רכב, יש לו יצרן. היצרן, או של מטוס, או של... הוא נתן חוברת עם הוראות יצרן. נכון שאם תשים שמן דומה, אז הוא יישא, אבל לא לאורך זמן. הבלי יואץ, והמנוע ייגמר יותר מהר. זאת אומרת, הוא נתן הוראות יצרן, שהיצרן, הבורא, נתן והוריד תדר, זה נקרא להביא דברים בשם אומרם. זה שעכשיו אמר, אתה, כשאתה משתמש, או את משתמשת במשפט ששמעת ממנו, או מי ששמע ממנו, ולא מביא בשם אותו אחד ששמע ממנו, הוא שיבש את התדר, הוא שם שמן מנוע לא מתאים, המנוע הזה ילך. עכשיו, הדברים, תכף אני אגע בזה, אני אגע במה שאת אומרת. העניין של להביא דברים בשם אומרם, כתוב בפרקי אבות. פרקי אבות זה אבני יסוד לכל החוכמה האלוקית שאותה הוא מוריד לבני האדם. והעניין הוא שלגנוב דעת מופיע בעשרת הדיברות במצווה לא תגנוב גם לגויים. זאת אומרת, לכל העולם כולו. אסור לך, כי גניבה זה לא רק שמישהו גונב אופניים, או גונב תכשיט, או נכנס לבית וגונב אביזרים. הגנב הראשון זה הגונב הדעת. וכתוב על אחד הדברים היחידים בעולם שכתוב עליו עם חותמת של בורא עולם, שמי שמביא דברים בשם אומרם מביא גאולה לעולם. זאת אומרת, על הדבר היחידי שנאמר בו, אם אתם רוצים גאולה, תביאו דברים בשם אומרם, ולא משנה ממי שמעתם. כשיושבים לך, כמו שרן אומר, והיום ראיתי את זה פיזית, אנשים שאחד הולך מקליט את עצמו, הוא שמע את השידור, אני מכיר את האנשים גם, או היא שמעה, והם לוקחים את זה, ומחרת הם עושים איזשהו טופס, הפוסט זה מילה של טופס, ואז הם באים, הם שמעו בשיעור, ומחרת הם מפיצים, וזה יכול להיות רבנים עם סקנים, יכול להיות כל מיני, אתם לא תאמינו כמה אנשים משתמשים, ומי שרואה את הדברים, עכשיו, זה לא פה עניין של, זאת אומרת, זה טוב שיש זכויות יוצרים, אז אפשר היה לתבוע את כולם, ואז הם, אתם יודעים שזה דווקא, זה נקרא זכויות יוצרים, לא של השירים או של אלה, אלא הזכות יוצרים זה השם הוריד תדר לאדם מסוים, ורצה שיביא את זה בשם אומרם. זאת אומרת, שזה הגיע למצב שלהציל את העולם, הרי למה אנחנו עכשיו כרגע קיימים, למה החג היחידי, או שישאר לכל נצח נצחים אחרי הגאולה, יהיה פורים. כי בפורים נעשו כל הכללים בשביל להביא את הגאולה. והראשון בהם, ותווה אסתר למלך, מי זה המלך? זה בורא עולם. בשם מרדכי. כל מילה במגילה מצודרת, כי לקחו את התורה, קבצו אותה לתורה פלאית, לצופנת פעליה, כמו שהוא אמר. ואז הדברים האלה, מבחינת הכוח, או הדברים האלה שיש בהם, אז אומרים שלבורא עולם, אם אתה רוצה לפתוח את דלתו, תביא לו דברים בשם אומרם. היא יכלה להגיד, אסתר יכלה להגיד שהיא, כמו שעושים היום, אתמול שמע איזה בחורה, העתיקה מילה במילה, רשמה פוסט, אני לא צוחק, אפילו לא שינתה, מילה במילה. וחותמת על הפוסט ומגיבים לה, והכי קטע שאלה שמגיבים לה זה גם אלה שיושבים פה בשידורים לפעמים. זאת אומרת, זה אותם אנשים. אז עכשיו, מה הקטע שלהם? אתם מבינים למה הגאולה בורחת? למה אין אחדות? כי ברגע שאדם גונב, הוא גנב, הוא ברגע שמשתמש, למה הוא עושה את זה? מגאווה. אין לו ענווה ואין לו את הרצון להביא גאולה. זה בדיוק מה שרן אמר. אתה לא הבנת, מי שישיב מה שרן ענה, להפך, שיפיצו לכל העולם, אבל שיביאו דברים בשם אומרם. כי ברגע שפלונית או פלוני אומר, למשל כמו שהוא אומר, איזה רב חשוב שיש לו אלפי מאזינים, שמע בשידור, מחרת הביא. הוא רב לא רק שמע רן בשידור. מה שאלת? אני לא ראיתי. מי זה שרית? זאת אומרת, מה היא לא קיבלה תשובה למה? הרעיון הוא שאתה שומע ממישהו משהו באותו רגע, אם למדת ממנו הלכה, אומר דוד המלך, על אדם שהוא למד ממנו הלכה אחת, הוא קורא לו בספר תהילים שנשאר לנצח נצחים, מיודעי ואלופי, הוא למד ממנו הלכה וחצי, הלכה אחת, לנצח נצחים בכיסא הכבוד אצל מלך המשיח, אצל דוד המלך, בספר הכי חזק בעולם, תהילת התהילות, שזה ספר תהילים של דוד המלך, אומר וקורא לו אלופי ומיידעי. רק הלכה אחת הוא למד ממנו. ועוד איש שלילי, קוראים לו דואג האדומי. אז עכשיו, אז עכשיו שנבין, אף אחד פה לא מחפש קרדיט, מה שנקרא. רוצים להביא גאולה. אם המתכון של גאולה הוא להביא דברים בשם אומרם, אז גילית או גילית שיפיצו את זה לכל העלמה, מה שנקרא, לכל העולם. יפיצו את הדברים, בטח שיפיצו, אבל יגידו בשם אומרם. היא כותבת פוסט, הוא כותב, הוא משדר, שמעתי אתמול מחיים עיקר. הוא יכול להגיד אלופי ומיודעי, אם הוא למד ממנו הלכה אחת. ואז מה קורה? בשמיים זה מסתדר התדר, כמו כפפה ליד. מדהים בול. זה מה שהשם רוצה. זה מה שהוא כתב בספר התוכניות שלו, איך מביאים גאולה. אז היום, כשהעולם הרשתי, מה שנקרא, בתוך הרשתות, אז אתה שמעת, קיבלת תובנה, קיבלת הבנה, את מחר, מחרתיים, תזכרי איפה שמעת, ממי שמעת, ותמיד ולעולם תביא דברים בשם אומרם. כך את מצרף ומצרפת את האותיות, את התדרים, לקו הגאולה. ואלו דברים שכתוב בתהילים, תראו, תהילים, הרי מי זה דוד המלך? דוד המלך הוא זה שכתב את ספר התהילים. ומי זה ומה זה? הוא מלך המשיח. ושמתי ונתתי דוד עבדי, מלך על כל העולם כולו. עכשיו, אז תיכנסו לאישיות של דוד. תבינו, האישיות שלו גלומה במוצא פיו ובאותיות שהוא חיבר ורשם. שהוא רושם בספר תהילים את הדברים האלה, זאת אומרת שהוא בעצם מחבר, רק כשאדם נמצא בצרה ומצוקה, ישר אומרים תקראו תהילים. למה? כי זה תדרים. ספר תהילים הוא תדרים מדהימים. אבל זה צריך להבין שזה יוצא מפה של אותו אחד עם אותה כוונה שיצא התדר הזה, הולך ומגיע ומתקן. סיפרתי לכם בעבר, ואני אספר שוב, על הדברים ש... הרי כל מה שאנחנו חווים בחיים שלנו, זאת אומרת, לפחות אחד כמוני, אני יודע שזה, השם שם אותי בנקודות של זמן, בנקודות של מקום, בנקודות של אפשרויות, שמתוכם, מה שאלתי עם הבורא, התברך מחלק חוכמתו לרבים. לא הבנתי את השאלה. הוא קודם כל לא מחלק חוכמה לרבים, אלא מחלק חוכמה לחכמים. זאת אומרת, צריך שיהיה באדם פוטנציאל של חוכמה לקבל עוד חוכמה. על התורה יש אדם שיכול להבין אותה ככה, יש אחד שיבין אותה פחות, אחד שיבין אותה אחרת, או אחד יתקשה להבין אותה. וזו מציאות שקורית כל הזמן. ויש אחד שיחיה 120 שנה, ילמד ויחוש וישנן, עשה מצווה, אבל לא הבין כלום ממה שהוא למד. הכל נמצא. עכשיו, השאלה ששאלת, אם הוא חילק חוכמה, זה לא גניבה, כי הוא חילק אותה. ואם הוא נתן, הרי מה היה אצל שלו? איך אתה יודע את הדברים האלה? אתה אומר, בברכה של שלוש פעמים בתפילת 18, של שחרית, מנחה וערבית, אז אתה חונן, יש אחד השלבים, ב-18 שלבים, אתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. עוד פעם, אתה חונן לאדם דעת וחונן לאנוש בינה. נותן לאנוש בינה. אז עכשיו, העניין הזה של קבלת החוכמה, אז אני עכשיו אעביר את זה רגע למי שקיבל את החוכמה האינסופית שנקרא שלמה המלך. מהכיתובים עצמם אתה לומד איך ניתן את החוכמה. בואו נראה לכם את הסיפור של שלמה לדקה, רק שנוכל להבין אותו. עומד בנו של דוד המלך, יש לו הרבה בנים, לכולם יש את היכולת, אין במראה, אין בגיבור, אין בנפש, אין ביכולות, מה שנקרא, מיצוי הפוטנציאל. כל אחד מהבנים שלו ראוי ויכול להיות מלך. כולם שושלת בית דוד, באמת יצאו ממנו מלכים. יש את הסיפור עם בת שבע, שמגיעה ומבקשת מדוד, שהוא הבטיח שדווקא שלמה, הוא רק ילד קטן. ושלמה המלך עוד לא היה מלך, היה רק הילד שלמה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, בוא ננסה ניסיון, בוא נראה אם הוא ראוי. עכשיו, תסביר לה את זה, אירן, תסביר לה את זה בהודעה פרטית, שהיא תבין על מה אתה מדבר, שלא תיבעל וחשפת. אתה מבין, אז היא לא שמעה את השיעורים הקודמים, אז עכשיו תראה. תראו, אז מה השם עושה פה ניסיון? שימו לב. הילד שלמה, אומרים בן 3, או בן 6, הולך לישון, בא אליו, בחיזיון מלאך השם, ואומר לו, אני מלאך המשאלות, אני אומר את זה בשפה שלנו. מה שתבקש, תבקש משאלה אחת. מה שתבקש, תקבל. אז בוא נגיד שרוב האנשים שאנחנו מכירים, אם לא כל האנשים, היו מבקשים, הוא אומר, תשמע, אני הולך להיות מלך. אז מה הייתי רוצה? קודם כל, בטח הייתי, יש לי משאלה אחת. בטח הייתי מבקש, זה עבר לו בראש, אם הוא כבר חכם, או קצת חכם, הייתי מבקש, תחשבו רגע מה הייתם מבקשים. הייתי מבקש דוגמה שלא יהיו לי אויבים ושאני נצח את כל האויבים. כי מלך, בשביל למלוך, צריך שכולם יפחדו ממנו שלא יהיו לו אויבים. עכשיו מתגלה לו הבורא, יכול היה לבקש. דבר שני, יכול היה לבקש את האושר הכי גדול בעולם. תן לי את האושר הכי גדול שיש בעולם. כי עם האושר, אתה יכול לקנות את הכל, צבא, אז כל מה שאדם או מלך צריך לקיים את מלכותו, וסגסוג ואושר, יכולה לבקש אושר. והוא לא מבקש את הדברים האלה. הוא מבקש דבר מאוד שנראה פשוט, דבר מאוד... לא. הוא לא התכוון, שרית, לא... אני ידעתי ש... שנייה. הוא אמר משהו שאת לא מכירה. תכף אני אסביר. אני אסביר לך, ולא צריך להתלהם. ואנחנו פה בערב חג, ולשמור על... גם אם לא נשמע טוב לפעמים, התדר, או המילה שהוא אמר, אז אפשר לסדר את זה, ואני תכף אסביר. אני רק רוצה, תני לי לסיים את המשפט. כי זה סתם מוציא אותנו מעניין. הנה, הוא יסביר לך בפרטי, וזה זה נגמר. אז תמחיקי גם את התגובה. אמרתי, תיארתי את זה שפה איזו הסתבכות. עכשיו ככה, בתוך כל העניין הזה של מה שעכשיו דיברנו, מה שאנחנו מדברים, הוא הוציא אותי מהריכוז עם החבל שהיא ישר הגיבה ככה. איפה היינו? פשוט זה היה הקטע. אז הדבר הזה של... זה מצחיק אותי כל הסיפור הזה, כאילו, ההוא כתב לה לקשף, היא לא מחשפה, והיא מסכנה. אתה, רן, את עוד לא הבנת ש... אומרת, זה בבדיחותה. טוב, בוא נחזור רגע לשלמה המלך. לא, זה הכל בסדר. פשוט הסיט אותי בשלמה המלך. מגיע אליו המלאך, ותחשבו רגע, תעמדו רגע, כדאי תמיד להיכנס לאותו רגע. תחשבו שאתה עכשיו עומד, מגיע לך מלאך, אומר לך, תשמע, יש לך משאלה אחת. תבקש אותה, אתה הבן של דוד, ואני אתן לך אותה. הוא מקבל הבטחה מבורא עולם. אז לאותו ילד חייב להיות פוטנציאל של חוכמה עצומה לבקש את מה שהוא ביקש. מה הוא ביקש? תן לי חוכמה. תן לעבדך חוכמה. להבין ולעשות צדקה ומשפט. אתם מבינים מה גלום בבקשה הזאת? זאת אומרת, בשביל לדרוש כזאת בקשה, אתה חייב להיות גאון. ויותר. מי חשב על זה? כי מי שיודע מבקש אז זאת אומרת, היא כתבה קודם על כלי. הכלי הזה, מה זה כלי? אותיות כף למד יוד, נכון? זה כהן לוי ישראל. בכלי הזה, שבעצם כולל את כל המהות שלנו, או של העולם כולו, שאיתו הקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם, זה נקרא כלי. כל אחד או אחת מאיתנו היא כלי. ועכשיו, הכלי הזה צריך למלות ולאגור בתוכו אינסוף של אותה בקשה שאתה מבקש. אז עכשיו מה קורה? מבקש שלמה המלך את החוכמה. מישהו חשב על זה? שאם יש לך חוכמה, אז יש לך הכל. עם דעת קנית. נכון, על אחרה. המשיח של החמור. אתה שומע, אני אומר, אני עכשיו אמרת לי על המשיח של החמורים. אני רוצה לשאול שאלה, הנה צפנת פענח, בוא תפענח לנו את זה, שלומי היקר. תשים לב לשאלה. אני עכשיו יוצא רגע, נעשה קצת אתנחתה. וגם שיהיה קצת בדיחותה. החמור, חמורו של המשיח וחירם המשיח של החמורים. תגידו ככה, אתם יודעים שכתוב שיציאת מצרים, צריכים לדבר על, על זמן הגאולה, ביציאת מצרים יצאו ברכוש גדול. איך יוצאים לו ברכוש גדול? איך יוצאים? הרי צריכים להוביל אותו. אז כתוב שהמדרש כותב שכל אחד יצא עם לפחות 180 חמורים עמוסים בכל מה שהשאילו מהמצרים. אבל יש פה שאלה עצומה. אם היו 600 אלף גברים, זאת אומרת, תכפילו 600 אלף ב-180 חמורים, ואם יצאו גם אנשים שהיו בטח כמה מיליונים, כי נגיד על כל גבר 4 נשים, זאת אומרת, אז זה 2,400,000 ועוד אלה שנולדו, והזקנים שלא סופרים אותם. אז זאת אומרת, שהיו כמה מיליונים שיצאו ממצרים, תכפילו את המיליונים ב-180 חמורים. אז איפה היו כל כך הרבה חמורים, אם הייתה שם מכת הרוב, שבעצם אכלו, או את כל המכות שאכלו להם את הבהמות, במכת הרוב שם שטרפו להם את כל ה... זאת אומרת, ולא היה להם כבר בהמות. אז מאיפה הגיעו? המיליונים שהם מיליונים של חמורים. כדאי להעלות את השאלה הזאת לרדיו, לרדיו של מעלה, אני מתכוון. אז זה ככה אפרופו שכתבת על חירם המשיח של החמורים. אז תדעו, קודם כל, החמור הוא מסמל, לפחות בגאולה, הוא גם לא רק בגאולה, כל אדם שבעצם פותח את הבוקר שלו, כל יהודי במשך כל האלפי שנים שהוא מאז שנתאבנו לעם, הוא אומר כל בוקר את מצוות פטר חמור. היום גם קראנו אותה בתפילה של הבוקר, שבפסח, החמור, מאיפה החמור קיבל כזה כבוד? זאת אומרת, אברהם אבינו, קוראים כל יום על החמור שלו, כשהוא יוצא בבוקר ויחבוש את חמורו, כל בוקר, כל יהודי חייב לקרוא את פרשת העקדה. ופרשת העקדה עוסקת בחמורים. נכון? וגם כשמרדכי ואמן, יש שם רבים על סוס. נכון? מה זה הסוס שרחב עליו המלך? יוסף יוצא למלוך על מצרים. עושים לו מרכבה. אז עכשיו, תראו, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל על החמור, שיש לו כבוד גדול, גם בתוך התפילים עצמם נמצא החמור. אתה לא יכול להניח תפילים בלי לקרוא על פטר החמור. ויש גם מצווה שנקראת פטר, פטר החמור, מצווה יחסית נדירה. עכשיו, אז תראו רגע, אז למה החמור משאר כל החיות שיש בעולם זוכה להתקדש? זה עם שתי האוזניים הנוער הזה, אז מסתבר שהוא לא סתם חיה. זאת אומרת, למה הוא יוצא לגנאי? הרי אם הוא כזאת חיה שבעצם תרמה שכל מי שיצא בעם ישראל יצאו ברכוש גדול, בלי החמור הוא לא יכול היה לצאת ברכוש גדול. אז אחד הדברים שמביא המדרש, שזה דבר יפה ששמעתי, אני לא יכול להביא בשם אומרם, כי אני שמעתי את זה ממישהו שכנראה, או שקראתי, אני כבר לא זוכר, פתח, אל תיתן להם בשופים, כל הסיטרה האלה. אז הקטע הוא, שמבחינת הרעיון, של אותו חמור, או אותו פתר חמור, או אותו עניין של אותה מצווה של חמור, זאת אומרת, הוא בעצם, שיש לו מקום של כבוד. אם אתה כל בוקר פותח את התהילים וקורא על פתר חמור, זאת אומרת, עכשיו תראו, העולם הזה, אחד הדברים שמדברים על המשיח, מדברים על המשיח, מדברים, הוא רוכב על חמור. עכשיו, ויש, האישה של החמור קוראים לה אתון, והאתון מופיע גם כן במקומות קדושים. שאול, המלך הראשון של ישראל, הולך לחפש את האתונות שעבדו לאביו, ומקבל מלוכה במקום האתונות. האתון של בלעם, אז זאת אומרת שיש לו פה, האתון הזאת היא גם קיבלה סגולה, ששום חיה לא קיבלה, היא מדברת, ויפתח השם את פי האתון. זאת אומרת, החמור ואשתו מופיעים במקומות הכי חזקים בתורה, או נמצאים כל יום בתפילת שחרית שלך, אין בעקדה, ואין בפתר חמור, שאתה מניח תפילים, זאת אומרת, וגם בתוך התפילים שלך, זאת אומרת, במקומות, חשבתם על זה רגע, שכל הדברים הכי חשובים יש בהם חמור, וגם יציאת מצרים, שעכשיו אנחנו עוסקים בה, להגיד בליל הסדר, צריכים לדבר על החמור, על החמורים, על המיליונים של חמורים, מאיפה הם הגיעו המיליונים של החמורים? אז רואים שכל עצם העובדה שהם, וגם העניין, אז מה העניין של אותו משיח שרוכב על חמור? מה העניין הזה של הרכיבה על חמור? מה העניין הזה של החמור שמופיע פתאום בכל מקום? אז יש לזה הרבה פירושים, אבל ניגע בכמה מהדברים האלה. אז אמרנו שהכל, המהות של אותיות, היא לא רק בתוצאה של מה שאנחנו, אותה מוסכמה שבעצם האדם הראשון קרא לכל חיה בשמה, והשם הסכים איתו. הוא לקח את התכונות שלה, להטביע אותה. זאת אומרת, אריה לא סתם נקרא אריה. זה לא צירוף של אותיות. כי באריה יש את אותיות יראה, כי הוא מכובד, נותן לו יראת כבוד, הוא פוחדים מאריה, אתה רק רואה אותו, נותן לו יראה, הוא הצילי כזה וגדול וחזק, ויש פה ראייה, והאריה הוא בעצם מלכות. אז טבע בו האדם הראשון, ויקרא לכל החיות בשמותם. עכשיו, אז כמובן שהחומר, עכשיו אמרנו, שעבדות הייתה בחומר ובלבנים. נכון, אתה קראתם עכשיו לפני כמה ימים, שהיינו משועבדים לפרעה במצרים, במה? בחומר ולבנים. וכתוב על המשיח, מה? המשיח עם כל גדולתו ותפארתו מגיע עם חמור. זאת אומרת, אליהו הנביא, הוא לא רוכב על איזה חללית על של סופרמן, הוא רוכב על חמור. אז כמובן שהחמור הזה הוא לא חמור רגיל, או כל הדבר הזה שמבחינת העניין, הפשט של הדברים, שהמשיח רוכב על החומר, כי אם הפכת אותו להיות חמור, אז הוא רוכב על החומר, על החומריות. עכשיו, אנחנו נמצאים בעולם חומרי, עולם גשמי, שההתגשמות של כל דבר היא בחומר, כי אתה רוצה להגשים פוטנציאל, אתה רוצה להגשים חלום. בשביל להגשים חלום, אתה חייב לייצר איזשהו מקסום הפוטנציאל בשביל לייצר את אותו חלום. מה זה נקרא מקסום הפוטנציאל? זאת אומרת, אתה לוקח את כל האמצעים שיש בידך, יש לך חלום, יש לך נקודת מטרה, בשביל להגיע לנקודת המטרה, יש לך כמה פעולות שאתה צריך לעשות, ואחת מהן מלרכז חומר מספיק לייצר את אותו חלום שלך, להפוך אותו למציאות, זאת אומרת, להפוך מרעיון להגשמה. זאת אומרת, להפוך רוח, הרי אתה רוח. ובאותיות חמור יש את אותיות רוח. כי למה? אם תיקחו את האותיות חמור, חומר ורוח, תראו שחומר, אם תהפוך את האותיות, יצא לך מרוח. זאת אומרת, כל חמור, כל דבר חומרי, הוא בסופו של דבר, דבר שמגיע מרוח. חמור, תהפוך את האותיות, שים את המם לפני, זה מרוח. זאת אומרת, כל דבר גשמי שאתה רואה או רואה, ולא משנה מה, זאת אומרת, הפוטנציאל שלו, המקור השורשי שלו, הוא מרוח. זאת אומרת, התוצאה של החומר, של אותו חמור, היא בעצם מגיעה ממקור רוחני. עכשיו, אם אנחנו רוצים להבין איך מייצרים, איך הופכים את זה, אז זאת אומרת, אחד הדברים שאתה רוצה להפוך בשער תפילה, היא נקראת פותחת שערי שמיים. בשביל לפתוח שערי שמיים בתפילות, כי אין לך, במיוחד בתקופה של היום, עם כל הפוטנציאל האדיר שיש בעם ישראל, אין לו את היכולת ההתמודדות מול הקושי הגדול שהוא נמצא בו בעת הזו. בעת הזו שכל הצדיקים והחכמים נעלמו מהעולם. כי כבר כמעט ואין, ומה שנקרא, כל מה שהאמנת בו קרס. הישמעאלים לא סתם מתעללים בחמורים האלה, החמורים הם היו צריכים להיות של כולנו. כי אלה שהוציאו אותך ברכוש גדול וגרמו גרמו לאושר בעין ולאושר, זאת אומרת, לא סתם הקדוש ברוך הוא מכיר טובה ומוכיר טובה לחמור. בשביל זה הוא נתן לו את המקום המיוחס הזה, אבל אמרנו שצריכים לזה, לא רוצה להיכנס עכשיו לעומקים של הדברים האלה, אבל העניין הוא של החומר והרוח, אותו חמור שהופך מרוח לחומר, הוא נמצא גם באותה תפילה של כל בוקר וכל יום, שבה אנחנו אומרים, משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. בפשט, משיב את הרוח, שיהיה משב רוח. הרוח מסיעה את העננים, ומשם בעצם יורד הגשם. משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל בהסבר קצר, אנחנו איבדנו את הרוח בגלל אותו חומר. אמרנו אותיות מרוח, זה אותיות חומר, אותיות חמור. אנחנו בעצם נהיינו החמורים. וחמור עם האוזניים הגדולות הוא לגנאי. למה נהיית חמור? כי אתה נושא במסע שלו, כי אתה משועבד לחומר וללבנים. בשביל זה אנחנו חמורים. זאת אומרת, החמור, למה הוא גם נמצא לגנאי? כי עניין הזה של החומר, שאתה מרוב חומר והשתעבדות לחומר, והשתעבדות עבדותית, שאין לה בכלל אח ורע, כי כל האנשים שסביבנו, כולם עסוקים בחומר עד גדותיהם. אף אחד לא מתעסק ברוח. מעט מאוד אנשים מתעסקים ברוח, וגם אלה שמתעסקים ברוח הפכו את הרוח לקרדום לחפור בו בשביל שיהפוך לחומר. וזה דבר שצריכים להבין. הרי אם אנחנו עכשיו נמצאים פה, אני כאן, אתם פה, כמו מורה ותלמיד, כמו אבא ובנים או בנות, או כמו כל ההשלכות של מה שאנחנו מביאים, הרי התאספתם פה, התאספנו מי שהתאסף, לקח את הזמן שלו, נגיד עכשיו שעה מאוחרת, אחרי חצות לילה, מה שעה כעת, הרבה אחרי חצות לילה, לא שמתי לב. אז העניין הזה של אותה יכולת שלנו להיות רוחניים, הפכו לנו את האותיות והפכו אותנו לחמורים. זאת אומרת, אנחנו שקועים עד הצוואר ומעבר לצוואר בחומר. והרוח הסתלקה, שזה אנחנו מבקשים ב-18 שלבי הגאולה, משיב הרוח, תושיב לנו את הרוח. וצלק מאיתנו ותוריד ממנו ומאיתנו את כל הגשמיות הזאת, שמרוב שאתה מגושם ומדושן עונג, אתה לא מסוגל לזוז. כי רוב האנשים, מרוב השקיעה הזאת בחומריות, לא יכולים לזוז משמאל לימין, לא יודעים מימינם ומשמאלם, וכל החיים שלהם הם תקועים באותה עבדות. כי בשביל אותו חמור, אם אתה לוקח את הבהמה הזאת, חמור, שהיא עם אותה מרדעת, עם אותו סיב, היא יכולה לעבוד קשה מאוד כל היום, להסתובב ולחזור וללכת ולעשות, ועוד מתעללים בה, וכל מה שיש בה, זאת אומרת, אז הוא חמור. זה אתה, זה המראה שלנו, של עם ישראל. כי החמור, תראה, תשים לב עכשיו, כשאתה מניח תפילין, שים לב לאותיות. איפה נתנאל? הוא פה? נתנאל, אורן, או לא משנה מי. כל מי שמניח תפילין. הרי למה זה נקרא מניח תפילין? ולמה מדובר בהנחת התפילין? אני אקריא לכם על מה מדובר. כל פטר, רחם, תפדה. אז עכשיו, השם תמיד הסתיר פניו מאיתנו, אבל מי זה מי הם? הסתיר פניי מהם. מאלה שלא מחפשים אותו. מי שמחפש את הבורא, טל, כשאת כותבת את זה, ברוכה הבאה, תביאי דברים בשם אומרם. כי את כבר שמעת את זה בשיעור אחר ממני. אז אומרים, כשאתה מניח תפילים, אתה מניח לדברים התפילים שיש בחיים. עכשיו, כשאתה על אותו ברעיון, כשאתה אומר שאתם בני חורים, החירות האמיתית, כתוב, היא חירות ממלאך המוות. כי ברגע שאין מלאך המוות, אין מוות, ניצחתם את הכל. וכל כך קרוב המקום הזה, למה את או אתה רוצים לגמור כמו כל המפגרים שהיו לפניך ולפנינו במטר על מטר? למה אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא אמר שכל העצמות האלה, מה זה העצמות היבשות? כל העוצמות שיש בך, שהם העצמות שלך, יכולים לחיות לנצח. אם אתה רק תבין איך חיים לנצח. וכשאתה אומר, אסתיר פניי מהם, כשהיא כתבה קודם, ההסתרת פנים הזאת היא באה בגלל שאנשים לא רוצים לראות את הפנים. הפנים זה הפנים. הפנים הפנימי שיש בך או בך. דיברתי קודם, מי ששמע את תחילת השיעור, אמרנו, איזה עולם מתרחש לך בתוך הפנים שלך? ואיזה עולם מתרחש לך בתוך הפנימיות הפנימית שלך או שלך? בתוך, אם הייתם מקדשים, מה זה מקדשים? מקדש זה מבדיל בין המחשבות של כל מה שמלעיתים את כולנו היום, בכל השטויות והדברים וההבלים, יאמר שלמה המלך בפתיחת, הוא אומר, הכל אבל הבלים, אמר כהלת, הכל אבל. מה זה אבל? אבל זה אבל הפה, מרוב שאתה מדבר, או שאתה אומר אבל זה גם אבל, אבל זה, כולם יודעים מה זה. עכשיו, הדברים האלה של עוד, כל אבל הבלים, תבין, מה זה הכל אבל הבלים? הקדוש ברוך הוא ברא עולם מושלם, עולם שיש בו הכל, וכל כך עולם נהדר, רק שאתה פשוט אין לך זמן בגלל שאתה חמור, לעצור רגע ולהסתכל על יופיו של העולם, ואיך אתה הופך מחמור לרוח. אתה ואת, אנחנו חמורים. אתם קמים בבוקר כמו החמור, הולכים לכל הזמן. הרי מה הבן אדם עושה? יגיע עכשיו, יגיע ל-120. הוא הולך, נגיד, הוא קם בבוקר, הוא אומר לך, שמע, למה אתה, תשאל עכשיו, בוא נראיין עכשיו מישהו, נגיד לו, שמע, למה אתה קם בבוקר? הוא אומר לו, שמע, אני צריך לאכול. אז בשביל לאכול, אני צריך לעבוד, נכון? אז למה אתה חי? אני חי בשביל לאכול, בשביל לאכול צריך לעבוד, וחוזר חלילה, נכון? אני חי בשביל, למה אתה חי? לאכול? וזה כל הקטע, שזה לא נכון. הרי צריכים להבין את מה שגלום, זה לא משחקי מילים. זה, הרי מדובר על משיח, אתם רוצים משיח, נכון? מה זה משיח באמת? משיח הוא זה שמשיח, שתלמד לשוחח. הוא שילמד אותך, ממנו תלמד לשוחח. ומתי? בחושך העצום ובתקופה הזאת, שבה החושך על פני תאום, על פני המוות. תאום זה מוות, תאום זה מהות. ככה מתחילה בראשית. ורוח השם מרחפת על פני המים. המים, אתה כולך בנוי ממים, וגם את וגם אני וכולנו. ורוח השם מרחפת פשוט מעלינו ולידינו, מסביבנו ומצדדנו ובתוך תוכנו. רק אנחנו לא עוצרים לרגע לראות. משה מגלם את הפוטנציאל שהיו לאלף משה שהיו לפניו, ובמה הוא נבדל מהם? שהוא עוצר. אסור ענע ואראה את המראה הגדול הזה. הרי מה הוא רואה, זה מה שכולנו רואים. הנה הסנה בוער ואיננו אוכל. אם אתה מבין מה זה הסנה הבוער שאיננו אוכל. אתה רואה עכשיו, דיברנו עכשיו שיעור, דיברתי מי ששמע בהתחלה, שאתה יכול לאכול סטייק באובי של נעל, בשר באמה, עם שומן ועם עצם, ויש כאלה שלועסים את העצם, ומכניס את זה לבטן, ושם המערכת מפרקת את זה, הופכת את זה לכמה סוגים של חלקים. אבל אחד הסוגים של החלקים שנשאר מאותה העצם, זה הפסולת. זאת אומרת, שבתוך הפסולת שאתה אכלת, בעצם אתה ייצרת לאורך השנים הרבה סטייקים שהפכו לפסולת. זאת אומרת, הכנסת לעצמך, נכון שאמרתי קודם, אם זה דבר חכם, ותביאו גם את זה בשם אומרם, דברים בשם אומרם. כי לא תשמעו את מה שעכשיו אתם שומעים בשום מקום, מה שאתם שומעים בכלל בשיעורים האלה, לא תשמעו בשום מקום. ולכן, זה התדר, זה הדבר שאותו אתה צריך להביא בשם אומרם, ואם תביא את זה בשם עצמך מחר, לא משנה איזה רב אתה, אתה הרסת את התדר ומנעת את הגאולה. עכשיו תראו, אז מה העניין הזה של אותו רעיון? שבו מבחינת אותו בשר הנאכל, נאכל זה בפה. אחר כך הוא מאוד דומה, הוא נקרא נאכל בעין וחף. נאכל, חף ולמד, ואחר כך הוא מתעכל, נאכל. זאת אומרת, זה מאוד דומה נאכל ונאכל. כי גם פה הוא נאכל, כי פה מגיעים קבוצות של חיילים שקוראים להם חיידקים, מפרקים את הבשר הזה, כל אחד עושה את הפעולה שלו והופכת אותו. אבל לפני שהבשר הזה, אמרנו שבערבית או בערמית, הבשר נקרא לחם. ולמה הוא נקרא לחם? ממה עושים את הלחם? הלחם נעשה משיבולת שבנויה מחציר, מה שנקרא באוסף של השובל הזה שממנו יוצאת השיבולת. תסתכלו במנורה הזאת שמאחוריי, שהיא צורה של שיבולת, נכון? צורה של שיבולת, זאת אומרת קו האמצע נקרא חציר. זה קו, עכשיו מהו החציר? הרי שימו לב, הבהמה אין הדקה ואין אהבה הגסה, זאת אומרת, נגיד בהמה דקה זה נגיד כבשה או עז או אייל, והבהמה הכבדה היא הבהמה הקשרה יותר, הפרה והשור. וגם החמור, לא משנה, כל אלו שהם, אבל מבחינת, אבל מה קורה, איזה בשר אתה אכלת? הרי ממה ניזונה הבהמה הזאת, והיא בעצם הופכת לחיה, אבת בשר? מהגבעול, שנקרא חציר. החציר הוא הופך, זה גם פלא, פלאי פלאים. איך נגיד בהמה קטנה שרק נולדה אוכלת את הגבעול של השיבולת, והחציר הופך לאובי של בשר. זאת אומרת שהחציר הוא בעצם בשר. זאת אומרת, אתה רואה רגע כאן שתולה שיבולת, אבל הפוטנציאל שלה בעצם שהיא הופכת בהמה לפרת ענק. זאת אומרת שהשיבולת יכולה לשנות את המהות שלה ולהפוך לבשר, וזה מה שקורה בפועל. תראו פרה לועסת כל היום, לועסת, לועסת, ועוד חציר ועוד חציר ועוד חציר. זה מה שהיא עושה, מי שמכיר פרות או בהמות בכלל. כל מה שהיא אוכלת זה קוביות ענק שבאים עם כלשון ופורקים ונותנים לה לאכול, והיא אוכלת והיא נהיית עבת בשר ורבת כוח. גם החמור, גם הסוס, גם החיות שיושבות במה שנקרא אצל בני אדם מבויתות, שעוזרות לו, הן אוכלות חציר. החציר הופך לבשר. אז מה הבנו? שהעם הזה, יש הנביא אומר, אכן חציר העם. זאת אומרת, העם, ברוב שהוא ירד ברמה הרוחנית שלו, הוא נשאר תקוע אי שם באותו חציר. מה זה אומר? זה אומר שאם חיית 70 שנה או 120 שנה או 80 שנה בגבורות או לא משנה מה, זאת אומרת שני קווים הובילו אותך. קו אחד של מסעית של מזון, נגיד איזה רכבת מזון שאכלת כל החיים שלך, ועוד רכבת שפלטה את הפסולת שאכלת. זאת אומרת, אם אכלת במשך 120 שנה את מה שאכלת, הרי גם הוצאת את זה. זאת אומרת, המחזוריות הייתה שאתה בעצם ייצרת שתי מסעיות סמיטריילר ענקיות של כל חייך, של כל מה שאכלת וכל מה שהוצאת. האם זאת הייתה מטרת חייך? להסתובב בעולם הזה בשביל לאכול, לסבוע ולעבוד בשביל לאכול, ואחר כך להפוך להיות עבד דרצה או כבהמה או כחמור? זאת שאלה רצינית שאתה צריך לשאול את עצמך. מכיוון שהשעה כבר מאוחרת ואני לא רוצה למשוך את זה, אני אעשה שיעור המשך. בעזרת השם תעקבו. אני לא רוצה להשאיר אתכם באמצע המתח, אבל בעזרת השם נמשיך את הדברים האלה כן, מעניינים והם חשובים. אבל אני מקווה מאוד שתיקחו איתכם את התובנות המופלאות והנפלאות האלה, שבעצם נותנים לך עוד ממד או עוד זמן של מחשבה או ביצוע מחשבה. והביצוע וכל הדברים האלה של מחשבות, אותם עניינים חומריים חייבים להתבטל. אם אתם היום היא דיברה על הבנקים שמתמוטטים או שהתמוטטו בעזרת השם בקרוב, בנק זה הרמאות הכי גדולה שקיימת, אם כבר דיברתם. אתה היום יכול להתמודד עם זה ולראות את זה בעיניך. תראו, אספר לכם סיפור מהשבוע האחרון. אנחנו פרסמנו חשבון בנק שבו אנחנו מבקשים שאנשים בטובם יעבירו, יתרמו, או שישלמו את המעשרות שלהם ויעבירו, ואין צדקה. ואין דבר יותר טוב בעולם שכל מי שתרם, אני מתחייב על כל השיעורים שעשיתי פה, על כל הידע שלי, בשם החלבן הקדוש, שכל שקל שנתתם לפרויקט הזה ושתיתנו, יעשיר אתכם וייתן לכם מפתח לגאולה. עד כדי כך. אומר לכם השם, מי שמעשר לתלמיד חכם או לזיכוי הרבים, אין מעלה גדולה ממנה. יותר, אפילו אם תראה עכשיו מישהו עם 10 ילדים שאומר לך אין לו הרבה מה לאכול, זה יותר חשוב. למה? נותן להם את אוכלם ביתו. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא ייתן להם. אתה או את צריכים לחזק עכשיו את הכוח הזה של להציל את העולם. השיעורים האלה מצילים את העולם. אני אומר את זה בענווה הכי, הכי, הכי מצומצמת שקיימת. למה? ואני לא מדבר כמיסטיקן, מי שאתם יכולים לבדוק את רמת האינטלקט שלי, את נקודות החיבור, ואני לא רוצה לדבר על עצמי ולא אוהב לדבר על עצמי, אבל אתה חייב לפעמים שאלו שמולך ידעו שאנחנו מבצעים שליחות. בשליחות הזאת, בשביל ליישם אותה, צריכים אנשים טובים שיהיו חדורי אמונה לקום ולעשות. כי מי שמבין את השואה שמרחפת מעל הראשים של כולנו, ויש מעט מאוד אנשים, אם לא בודדים, אם לא בודד, ואני מדבר על עצמי, שכל היום והלילה רק רוצים להושיע ולהציל. כל השאר, כמו שרן כתב פה, מעתיקנים, ולוקחים את האנרגיה הזאת, את הכוח הזה, את הלייזר הזה, לממדים שעשית לנו, מייעט אותם. לכן, צריך לקחת את כל המשאבים, כי למה אמרתי על הבנקים? ושימו לב מה אני מדבר על הבנקים. אז אנחנו ביקשנו מאנשים, ואנשים באמת טובים, לא הרבה, אבל כמה שבאו, תרמו ממיטב מה שהם יכלו לתת. לא נכנס עכשיו לזה. מתקשר הבנק, תקשיבו טוב, לבחור ואומר לו, ואני אדבר בשיא הרצינות, השבוע הוצאת 5,000 שקלים מהחשבון. למה הוצאת 5,000 שקל מהחשבון? עכשיו תראו, זאת לא שאלה רק מקוממת, זו שאלה דפקטיבית שאנחנו במו פינו עצמנו ובשרנו וטמטומנו, נתנו לזה ונותנים לזה לקרות. בדיוק כמו שאותו סמוטריץ' ואותו ביוב וכל היצורים האלה שיושבים היום בכנסת, שאמרו שמי שלא מזריק, יזרקו אותו לים בכלובים, תיזכרו, והם היום אלה שהיום מחזיקים לך את הממשל. ואם אתה שותק על זה שהם הראש ממשלה שאתה בחרת בו, או אלה שלידך ולא מחית, אתה חלק מזה. כי זה שיושב לך בממשל, וזה לא משנה אם הוא מפיל היום את האסתר ההפך מחיות ואת כל הבית המשפט המגעיל הזה, שכל כולו שחיתות. זאת אומרת, אלה שחיתות ואלה שחיתות, זה אותו פרעו, שבמכת בחורות, סכסכתי מצרים במצרים. אם אתה תקדיש את הכוחות שלך קודם כל להתחברות והתאחדות, לקום ולעשות, והדבר הראשון שאתה עושה, מוציא מדמך, כי מכת הדם היא המכת הראשונה שעשו במצרים, שבו התעשרו עם ישראל. אנחנו צריכים את המכות האלה להעביר בעשר הספירות, ומכת הדם, קודם כל, רוצה להראות שאתה רציני, תכניס את היד לכיס, תוציא מה שיצא לך, תוציא לבנק שלך, ותגיד אני שם בשביל להביא גאולה. כי עוד רגע הכסף הזה לא יהיה שווה, אבל מה יהיה שווה? שהכנסת את היד לכיס ונתת בשביל להציל. אז עכשיו אני אומר לאנשים, תתנו כסף, נבנה אולפן, נציל עוד אנשים. אנשים, יש כמה בודדים שהשם יברך אותם ואני מברך אותם והחלבן מברך אותם, שכמה שהם נתנו, 1,000 לא בחומר רק. אתם לא יודעים כמה הם יקבלו על זה לעולם הבא שלהם. איפה אתם רדומים שאומרים לי את הניירות המאפנים האלה, תשקיר אותם בדברים שיכולים להיות. מחר בבוקר תתרמו, תכניסו, כי אנחנו צריכים מחר בבוקר לחיות, ואין אנשים שעושים את העבודה שלי. אין. היחידי בעולם שעושה אותה. תחפשו, תחפשו, כנסו לכל אלה. תמצאו רק את אלה שמעתיקים את מה שאני אומר, ומוציאים אותם. הם לא מביאים גאולה לעולם, כי הם לא מביאים דברים בשם אומרם. ואין לך היום, אין לך אף רב. אל תלכו שולל אחרי כל התחנות שידור שלהם, וההידרדרות, והשופרות, וכל אלה. זה לא זה. אין היום רבני אמת. אין היום, אני מצטער, הלוואי והיום. והבנקים, אני אומר, כל מה שאמרנו קורה, אמנם לוקח לו זמן, אבל הנה הוא קורה מולכם. הבנק, שאתה האמנת בו, שימו לב מה קורה. אתה מקבל 10,000 שקל משכורת חודשית, למה אתה שם אותם בבנק? למה אתה לא לוקח אותם ועושה לך כספת, אפילו בחברת הבטחה, ושמת 10,000 ועוד 10,000 להשתמש מה שאתה צריך? למה אתה צריך לקנות באשראי ולשלם ריביות ברגע שאתה בוא תבין? חייבים להבין פה דבר אחד, אתה עובר ברגע שאתה משלם ריבית, או לוקח ממישהו ריבית, כיהודי, אתה נמצא בבעיה שכמעט אין בה תקנה. למה? כתוב, כי כסף תלווה את עמי. אתם יודעים שלהלוות כסף זה מצווה יותר גדולה מלתת צדקה? הנושא של ריבית, שנקראת נשך, יש שלושה שצועקים אל השמיים ואינם נענים. עכשיו, באים רבנים לבנק ונותנים היתר עסקה. מי התיר לכם לשנות את תורת ישראל שאוסרת בשום פנים ואופן לקחת ריבית? זאת אומרת, כל הבנקים האלה סופם כליה ובקרוב מאוד. אבל גם אלה ששילמו ריבית ואלה שלקחו ריבית, גם סופם חלילה כליה כלכלית. אז עכשיו תתעוררו, תמשכו מחר בבוקר לטובתכם, את הכסף תמירו אותו לזהב, לכסף לשווה ערך, כי הנייר הזה עוד מעט לא ישווה את המספרים שרשומים עליו. לכן, תעשו עם הכסף משהו של בר קיימה, שהוא לא כסף, אלא מטבע כסף, זה כן. עכשיו, מי זה סבא ישראל? אתה הביאה לי, מאיפה הביאה לי את הסבא ישראל? מי זה סבא ישראל טל? טוב, בקיצור, הדברים האלה, מבחינת הרעיון, כדאי קודם כל כעצה אישית ופרטית, תלמדו לעבוד עם מזומן, בלי בנקים. זאת אומרת, אם אתה מכניס כסף לבנק, יהיה לך ברירה, ומחרה תמשוך אותו, ושיתקשר אליך הפקיד והמנהל והסמנכ״ל, תגיד לו, נה בעין, זה הכסף שלי, אני אעשה איתו מה שבא לי, ואתה לא יכול לקבוע לי כלום. אם אתה חושב שיש לך חוקים לא חוקיים שעשית, שאני לא יכול להחזיק מזומן, אני אהפוך אותם לזהב. אין שום בעיה להחזיק זהב, ואין שום חוק. תהפוך את זה לזהב, גם תתעשר. מי שיקנה היום זהב, או כסף, או כל מתכת שישבת, אתם תתעשרו. אז לכן, זרקו את הבנקים לקיבינימט, היום לפני מחר, כי זה אוטוטו הולך לקרות. אל תגידו שלא הזהרתי, כל מה שאמרתי עד היום קורה וקרה. למה אתם מתעלמים? למה אתם לא מצטרפים? למה אתם לא מקימים איתי אולפן? למה אתם לא מקימים תחנת שידור? אין לכם זכויות לאלה שלא נותנים. חבל עליכם. באתם לפה, שמעתם שידורים, שמעתם שיעורים, ואתם, הצלנו לכם את החיים. איפה הכפיות הטובה? מה, בשמיים לא רואים? אני צריך להתחנן לכסף? לבקש? אני לא צריך. אתם צריכים יותר ממני להתחנן שאני אקח. אני לא צוחק. וזה ככה צריך להיות. כי עוד רגע, יש לך עכשיו מיליון שקל בבנק, צלם אותם. נכון, אחרי אחד, הכל אפס, הכל שורות דיגיטליות, בשנייה אחת זה נעלם, ואין לך כלום. מי שעיניו או עיניה בראשה, מיד מחר, מחרתיים, תשלקי את כל הכל, כסף ששמתם, איך אומר הגשש? לא שהפקדת, שהפקרת בבנק. תהפוך אותו מחר בבוקר לזהב. תרצו להבין איך הופכים לזהב, גם בזה נוכל לעזור לכם. בהתחלה יש הפסד קטן, כי משלמים לסוחר זהב את הדמי המרה, אבל לאורך זמן, כשאתם תראו מה יקרה לכסף, רק מי שיהיה לו זהב, יוכלו לדבר איתו. יהיה לו רווח עצום. אז זה שיחה אחרת. אבל אני מציע שתתחילו לחשוב על זה. ולעשות את זה. למשוך. אם תמשכו את הכסף, הם לא יוכלו להתקשר אליך, אף אחד לא יתקשר אליך, אין לך שום קשר לבנק. מה עשית עם הכסף? מה העניין של סבתא שלך? מה אני עושה עם הכסף שלי? דמים. כסף נקרא דמים. זה הדם שלי, אני, השם נתן לי, אני הזעתי עליו, אבא שלי נתן לי, סבא שלי נתן לי, וסבא של סבא שלי, וזה עבר אצלנו בדם, כמו שהדם שאני נושא זה דם אבותיי, גם הכסף זה דם אבותיי. עד שהגיע יורם שקד, ושלמה לחיאני, ונפתלי שילה, ואסתר חיות, ובעלה, ויורם דנציגר, וכל הגנבים, יחד עם הבנקים, החליטו לגנוב, לא רק לחיים עיקר, לגנבו לפחות 2 מיליארד שקל. נשמע לכם, תבדקו, תבדקו. כל, אני לא מוציא מילים מהפה, סתם. לאור היום, אל תדאגו. הקדוש ברוך הוא יבוא חשבון עם כולם. אנחנו צריכים לקום ולעשות. אי אפשר רק מדיבורים לעשות. צריך מעשים. תתנדבו ולא תתנדפו. תגידו, חיים, איך אנחנו יכולים לעזור? אנחנו צריכים להקים עכשיו מערכת שתילחם בשחיתות, נכון? אל תיבהלו. אנשים מאוד מאוד קטנים עשו את המהפכות הכי גדולות בעולם, אם הם רק האמינו שהם מסוגלים ורוצים לעשות. אז במקום לשבת ולהתנייח בקורסה או במיטה, מחר, מחרתיים, היום, בעוד שעה, בעוד שעתיים, תיקחו את התובנות של כל רצף השידורים שאנחנו מדברים עליהם כבר כמה שנים. Yeah. השם, תראו, אני אגיד לכם משהו. יש אנשים כמו אורה, שהשם יברך אותך וייתן לך. יש לך בית אורה, ויש לך מבנה כרגע. זה היכולת שלך, ואם זה תחי. אם אין לך בנק, אבל תדעי, זאת אומרת, להגיד שאין מה למשוך, זה לא נכון. זאת אומרת, זה, כי האדם, הוא חי, הוא לא יכול לחיות בלי כסף. זאת אומרת, אם יבוא אדם יגיד, אין לו כסף, אז הוא לא בן אדם של אמת. לא, לא ש, לא, כי יש לו אולי קצת כסף, אבל אין מצב שאין לו כסף, כי אז הוא לא יכול לחיות. זאת אומרת, זה לא משנה עם ביטוח לאומי, זה לא משנה אם זה ירושה קטנה, זה לא משנה אם זה כמה דברים שהוא יש לו. אבל להגיד אין כסף זה לא נכון. זאת אומרת, גם אסור להגיד אין לי כסף. צריכים להגיד, המעט שהשם נתן לי תודה רבה על הכל, זה מה שמגיע לי, עם זה אני אחיה. עכשיו, מבחינה עניינית, אז מי שאין לו, זה צרות של עשירים, מה שנקרא. אז הדברים האלה, אני לא נכנס לאינדיבידואל האישי. יש אנשים שבאמת קשה להם, אבל יש להם מיטה לשים את הראש, יש להם לקנות לחם בחלב, או... אז זאת אומרת, יש להם בשביל לחיות. את הבסיס יש להם. כי עובדה, הם לא היו נמצאים פה אם אין להם את הבסיס. כי היית כבר נמק מרעב, או היית גר ברחובות, אז הרגע שיש לך איפה לישון. תגידי ברכה ותודה להשם. עכשיו, הרעיון הוא, מבחינת ה... יש פה אנשים, אני, הרי, בוא, אני, העולם מחולק לרבדים רבדים. השם נתן, אבל בואו תראו, יש, נגיד, בקבוצות, יש אלף איש, אני הולך בכוונה על מספר האלף, האלף לך שלום. מאלף איש, יש פה 100 שהם מסודרים מצוין. 10% בטוח מסודרים. ויש להם 6 אפסים בבנק. בטוח. זה לא אני אומר. זה המשוואה אומרת. למה הם לא נותנים? ואם הם נותנים, למה הם נותנים קצת מאוד? שאלה. הם לא מאמינים, לא בחיים, לא בבורא, ולא ביכולת להקים ולעשות. ומה הבעיה? בגלל שהם לא מאמינים, איבדו את המעט זכויות שהיו להם. כי איך אומרת אסתר? רווח והצלה, זאת אומרת, אומר מרדכי לאסתר, רווח והצלה יבוא על היהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. המשפט הזה צריך ללכת איתך כתמרור הזרה. ביקשו ממך להשתתף, אז בוא תשתתף, בואי תשתתפי. אל תגידי אין לי. מעשר, אחד שמרוויח 10,000, זה 1,000 שקל בחודש. בשנה זה 12,000. אם הוא היה מעשר פה בשנים שהוא מקשיב את ה-12,000 כפול 100 או כפול 200, היה לנו פה אולפן עומד. לא, מה זה לנו? לא. היו גם זכויות אינסופיות בשניים. אבל אין לו. למה? כמו שאומר מרדכי לאסתר, אל תחשבי שלעת הזאת הגעת למלכות. למה את חושב שהשם שם אותך עם מיליונים ואתה לא תורם ואת לא תורמת? אל תחשבי שזה סתם שהקשבת לשיעור הזה באמצע הלילה מניו יורק, מפריז או מחיפה ואתה לא נותן. אז יש לך בעיה ויש לך בעיה. אני מדבר ברצינות. לי, ליהודים, אלה שצריכים להציל, רווח והצלה יבוא ממקום אחר, אבל את או אתם בבית אביך תובדו. כי בזמן הזה של הבירור הסופי, שבו השם מברר אחד אחד על הנשמה שלו, על האלפית הנשמה שלו, שהוא בו בודק ויודע את ההתבלבלות, אז כדאי, עוד פעם, אני אומר את זה חלילה, לא להטריע, אני אומר את הכל באהבה. ואני מבקש מכל אחד ואחת, תפתחו את העיניים, רק את העיניים, את המוח, תראו מה קורה סביבכם, בתוך החושך הנורא הזה שסביבנו. אנחנו נמצאים בתוך שואה אמיתית. הריסוסים שמעל הראש שלך, והמים והמזון המורעלים שאתה אוכל ושותה, הם תוכנית הריגה. כל האנטנות של המלחמות האלקטרוניות, זה לא אנטנות, זה כלי משחית. כל הממשל הזה שעובד עליך יום ולילה, ועזריק לכשישה מיליון לארגם ולהשמידם, זה לא בלוף. זה לא קונספירציה. ואגב, קונספירציה זה דבר אמיתי. תיאוריה קונספירציה היא הדבר הלא אמיתי. ולכן, כל אלה לפחות שמקשיבים, כל אלה שגם מקשיבים לכל אלה ששמעו את התדר ממי שאמרם, וכל אלה שמספרים על התדרים האלה ולא מתאחדים, הם שייכים לסיטרה. אז לכן שתדעו, אני אומר את זה שישמע הכי קיצוני בעולם, יש חיים עיקר, שליח החלבן הקדוש, ואין יותר אף אחד, אף אחד, רק בורא עולם מלמעלה. מי שהולך, ילך באש ובמים. מי שלא הולך, שהשם יפתח לו ברכה ומזל והצלחה במקום שאליו הוא הולך. לכן, שתדעו, אני חייבים להעביר את זה כן זמן יותר. אי אפשר להתחנן לאנשים, חייבים לצאת לגאולה עכשיו. אם לא נצא, 7 שנים של גיני גיהנום מחכים פה. אני לא מפחיד אף אחד, אני נשבע שזאת האמת. זאת האמת. עד עכשיו רק עברנו טירונות. הם לא יודעים מה מחכה פה. לא רוצה להלחיץ ולא רוצה להפחיד. קומו היום ותעשו. אין מחר. פשוט אין מחר. אז מי שיקשיב לשידור הזה, לשידורים, נגמרו המילים, מתחילו המעשים. ואם לא נתאחד ולא נקים היום מנהיג והנהגה וקופת מזומנים ויכולת לבצע בשיא הרצינות של אנשים טובים שיגידו, חיים, אנחנו איתך, אנחנו באים, קמים ועושים. אם אף אחד לא יעשה, אין להם ואין לכל השאר זכויות. ואני, כמו שאומר ביחזקאל, צופה נתתיך העלמי. מה זה צופה? הקדוש ברוך הוא שלח אותי, הוא אומר ככה, לך תזהיר אותם. צופה, אתם יודעים מה זה צופה? צופה יושב על מגדל ורואה איזה כוחות באים, זה נקרא חיל המודיעין, והוא מודיע לעם אם צרות הולכות לבוא. אומר הקדוש ברוך הוא לצופה, נגיד דוגמה לחיים, אני נתתי לך עכשיו להיות צופה, נתתי לך מידע וידע. בבית הזה נכנס חיים כהן בגופו. זה לא דבר של מה בכך, ומי שחושב שפה נמצאים בסיפורים, אז שיצא מהשידור ברגע הזה. אף אחד לא מספר סיפורים. עם אותו אחד, אני והוא, חיים כהן, העפנו את הביוב הזה, ומנענו מפה בארץ ישראל את השואה הקודמת שהתחילה עם הפיגועים שעשה אהוד ברק והביוב. יש לנו את הכוח לעשות את זה עוד פעם והרבה יותר חזק. למה חיים כהן מלמעלה? שמה מקבלים יותר כוחות מאשר מלמטה. וכשהוא הגיע לפה בגופו ואמר לי, חיים, זאת השליחות, לך ותעשה. אני עושה. אז צופן את התיך העלמי, אז זה אומר שכל מה שאני מביא לכם, זה הולך לקרות. ולא בגלל שאני נביא, כי חכם עדיף על נביא. תראו כי חכם רואה את הנולד. ואם אתם לא רוצים, ואתם נשארים בחושך, זה אותם 80% שנשארו מתוך החמושים שיצאו. ותהיה יציאת מצרים חדשה, תהיה. היא רק תהיה רוחנית. מי שמבין את הרגע, מי שמבין את הזמן, מי שמבין את הכוח, מי שמבין את כל מה שקורה ומתרחש, חייב לקום ולעשות. ואל תגיד אין לי, ואל תגיד מחר כשאתפנה, כי אין מחר. יש רק את הרגע הזה. תפוס ותפסי את הרגע. הם לא חוזרים. בכל המועד הזה, בחודש ניסן הזה, בחג הזה שנקרא חג החירות, ולא חג החרטות, כי כל מה שהיה עד עכשיו זה חרטות. זה הכל חריטה במוח וחריצה במוח של שינוי מהותי, של האמת, של השכל הישר, ושל ההתמודדות האמיתית עם המציאות שאנחנו חיים בה. אז בואו נהיה למי שיש לו קצת בינה ודעת. קומו בעוד רגע ותגידו איך אנחנו קמים ועושים. אין זמן אחר. אתם יודעים שיש נבואה שאומרת שישארו מעט מאוד אנשים, וחבל, חבל, כי כתוב בפירוש אלו שנשארים, שארית הפלטה תישאר בהר ציון. כמה אנשים באו ועלו עם חיים עיקר 4 ו-5 שנים להר ציון, שהוא הוציא את הנשמה שלו, תעלו. כמה? תחשבו על זה. התורה לא מפספסת. המילים, כתוב חרות על הלוחות. ההבדל בין חירות לחרות, שבלוחות זה נשאר לנצח נצחים, והחירות היא ממלאך המוות. לא בני חורין, ולא מה לא נשתנה ומה נשתנה. קחו את הזמן הזה, קחו את המילים האלה, קחו את התובנות, קחו את החוכמה, קחו את הכוחות, קומו ותעשו. אין מחר. תעשו עם זה מה שאתם מבינים. אני מאחל לכולם לילה טוב, שיהיה לכם את החירות הכי טובה בעולם, שתהיה לכם הזכות לתת ולהיות גם בגאולה וגם בתקומה שאנחנו רוצים להוביל בשליחות הבורא. צופן את עתיך העלמי, כתוב, אומר ביחזקאל, תדע, אתה חובתך להציע להם, להזהיר אותם. אם אין להם זכויות, בחטאם ימותו. אבל אם לא הזהרת אותם ולא הצעת להם, אדרוש את דמה ממך. אז אני, כשאני הולך לישון, אני יודע, אני את שלי עשיתי כצופה. הזהרתי, אמרתי, תצטרפו, תשלמו, תתנו, תעשו את הכל, תתנדבו. ראיתי המון אנשים בתקופות האלה. ראיתי את התולדות והתוצאות של המזויפים, של הממסדיים, של המחופשים, של כל אלה. ראיתי המון אנשים וגיליתי, וזה הכל הייתי צריך לעבור, שאין איש. כתוב על משה, וירא כי אין איש. אין היום אף אחד. אלה שמעיזים לשלוח לי בתוך, אני פותח את הקבוצה של הדיונים, שולחים לי איזה רבנים שמחופשים את ההרצאות שלהם. לא יודע מה בא לי לעשות להם. אתם עוד לא מבינים, אתם עוד לא מבינים מה אתם עושים? או שאתם מתאחדים סביב אדם אחד, ואיתו אתם הולכים ראש חץ, או שאתם מתפזרים עם כל האפסים האלה שיש בחוץ. תחליטו. ואני לא מדבר מגבוה. אני מדבר מגובה העיניים, מהקרקע. הגיע הזמן לעשות, כי אין זמן אחר. פשוט אין. אתה בלחיצת כפתור יכול לצאת, תבטל את החברות, תצא מהקבוצה. אל תבוא. פשוט אתה מקל עליי לדעת מי זה איש אמת. כי אמרתי, את כל הקבוצה הזאת שיש בה מעל 1,000 איש, אם תרמו בה רק 2%, את ה-998 אני מנפה. כי רק מי שהוציא ובא ועלה להרציון, איתו אתה יכול להקים משהו. כל השאר זה תפורה. ואין לכם זכות. אני לא מדבר פה על הקהל, יכול להיות שכל אלה שצופים כרגע, כולם קדושים וכולם נותנים ועושים. אבל יש פה הרבה אנשי הדממה. סטטיסטיקה. אז אני מאחל לכם באמת מכל הלב, שהשם יברך את עמו ישראל בשלום, ושנצא כבר לגאולה האמיתית, ברחמים גדולים. כתוב, אני אסיים את זה, כתוב, אנחנו אומרים את זה, אנחנו סופרים לעומר, וכתוב, הוא אומר לך, הוא אומר, ואיך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי. דמייך חיי זה הכסף שלך ושלך, בזה אתה תחיה ותנצל. בדמייך חיי. תדעו לכם. זה מה שאתם צריכים לעשות. אז זה התדר, הוא יצא מהפה. יכול להיות שיגיע לאיזה מיליונר בארצות הברית שיש לו את הזכויות. יכול להיות שיגיע לאלף קטנים שיש להם רק 100 שקל. שהמאה היו שווים 100 מיליון. התדר יצא. עכשיו הכדור אצלכם. בואו נראה מה יקרה בזמן הקרוב. לילה טוב לכולם, חג שמח, ותקורו רק לשמחה. אמן ואמן.